פסחים דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, במילים אמר לרב אשי לרב כהנא. כשהתלמיד שומע את דברי רבו וזה לא מסתדר, יש לו ראיות ברורות לחלוק, והוא עומד בפני מצב שהוא לא יודע מה לעשות. מצד אחד, יש את ההוראה של רבו. מצד שני, יש לו ראיות ברורות לחלוק על רבו. מה הוא יעשה? הרי רב חיסדא במסכת סנהדרין דף ק"י אומר, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. אז הוא חייב להכריע כמו רבו? כאן הגמרא מביאה, אמר לי רב אשי לרב כהנא, על הדברים שאמר רבי עקיבא, חידוש ייחודי מאוד. אנחנו יודעים שאב הטומאה שנוגע בחולין עושה אותם ראשון לטומאה. חולין ראשון לטומאה שנוגעים בחולין טהור אחר, הופכים אותו להיות שני לטומאה. בדרך כלל אבל, שני לטומאה שיגע בחולין, לא יעשה אותו שלישי לטומאה. תרומה אולי כן, כמו שמיד נראה, קודשים, אבל חולין, הטומאה הכי קלה, זה שני לטומאה, זה מה שאנחנו תמיד ידענו. בא רבי עקיבא עם חידוש, שיכול להיות שלישי לטומאה גם בחולין. רבי יוסי היה תלמידו של רבי עקיבא, והוא עמד פה בפני מציאות לא פשוטה. הוא שמע את דבריו של רבי עקיבא, שסובר שיש שלישי לטומאה בחולין, אבל היו לו ראיות גמורות לחלוק על רבי עקיבא. אומר רבא, כמו שראינו סוף השיעור הקודם, שרבי יוסי לא סבר כמו רבו רבי עקיבא, הוא חלק עליו. רבי עקיבא לא סבר כמו רבי יוסי, זה יותר אפשר להבין. הוא לא סבר כמו התלמיד שלו. אבל בכל אופן, בין כך ובין כך אנחנו רואים שיש כאן את רבי עקיבא, מולו עומד תלמידו רבי יוסי, והם חולקים זה על זה. ומה עם הגמרא, כל החולק על רבו כחולק על השכינה? אז מובא כבר ספרים, ויש באריכות, מי שרוצה לעיין, יש ספר שחיבר אותו הראשון לציון, שהשם יאריך את ימיו ואת שנותיו בטוב בנעימים, הגאון רבי יצחק יוסף שליטא, בספרו שולחן המערכת, ממש בהתחלה באות א', מביא שם מערכת שלמה בעניין הזה, מספרים, מקורות, כדרכו בקודש. אבל ההוכחה, אחת ההוכחות אפשר להביא כאן מהגמרה שלנו, בפועל רואים שרבי יוסי חלק על רבי עקיבא. מביא שאם יש לתלמיד ראיות ברורות, אז יש דרכים מסוימות שהוא יכול לחלוק על רבו, כמו שאנחנו רואים הרבה בשס, שתלמיד חולק על רבו, למשל רבי שמעון בן לקיש חולק על רבי יוחנן רבו, ועוד. אמר לי רב אשי לרב כהנא, רבא אמר שרבי עקיבא לא סובר כמו רבי יוסי, ורבי יוסי לא סובר כמו רבי עקיבא. זה אני יכול לקבל. בשלמה רבי יוסי לא סבר לה כרבי עקיבא. מה עם דבריו של רבי עקיבא? רבי עקיבא סובר שיכול להיות חולין בדרגת שלישי לטומאה, ורבי יוסי לא סובר כמו רבי עקיבא. אז החלק הזה בדבריו של רבא, אני מקבל. יש לזה הוכחה מברייתא. דתניא, אמר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש שהוא פסול? דהיינו, כמו שכבר אמרנו, בדרגות של הטומאה, הטומאות, הבסיס של הטומאה, היסוד של הטומאה, זה אב הטומאה. זה יכול להיות זב, זה יכול להיות שרץ, זה יכול להיות מצורע, זה יכול להיות תמי מת, זה יכול להיות הרבה דברים. אב הטומאה. כשהוא נוגע בחולין, עושה אותו מה? ראשון לטומאה. נוגע בחולין, עושה אותו שני לטומאה. עכשיו, מה שאנחנו מכירים בכל השעס, לא לפי החידוש של רבי עקיבא, אלא בכל השעס מה שאנחנו יודעים, ששני לטומאה לא יכול לטמא חולין, אבל הוא יכול לטמא תרומה או קורבנות או קודשים. יכול לעשות אותם שלישי לטומאה. ושלישי לטומאה יכול לעשות רק קודשים לרביעי לטומאה. וזה מה שהוא אומר. רביעי בקודש הוא פסול. מפני טומאתו, הוא נפסל בגלל שהוא נטמא. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מאיפה אנחנו לומדים שקודש יכול להיות גם רביעי לטומאה, אבל הוא לא יכול להיות חמישי לטומאה? ודין הוא. לומדים את זה בקל וחומר. אחרי שלמדנו על הדרגות של הטומאה, שיש אב הטומאה ראשון, שני, שלישי, רביעי לטומאה, יש, אחרי שהאדם נטמא, יש את התהליך, איך הוא נהיה טהור בחזרה. קודם כל, הוא צריך להמתין ליום שיש שעת הכושר, שעה שהוא יכול להיטהר בה. למשל, יש כאלה טמאים שצריכים לחכות שבוע. אז הוא צריך לחכות את השבוע. ביום השביעי, טובל. ואז מה הוא נהיה טהור? לא ממש. הוא נקרא טבול יום. הוא טבל היום, אבל הוא צריך לחכות שיהיה ערב. יהיה ערב שמש, יהיה לילה, צאת הכוכבים, אז הוא התקדם שלב. חלק גדול מהטומאות הוא נהיה טהור לגמרי. אבל יש טומאת זב, זבה, יולדת, מצורה, שהם לא נטהרים לגמרי. אלא הם צריכים להמתין למחר בבוקר. מה יהיה מחר בבוקר? יקחו קורבנות, יקריבו בבית המקדש. הם נקראים מחוסר כיפורים. בסדר יום הוא? אז יש לנו, אם כן, שלושה שלבים. שלב ראשון שאדם טמא לגמרי, שלב שני שהוא טבל כבר, הוא טבול יום, שלב שלישי שכבר נהיה ערב, והוא רק מחוסר כיפורים, הוא צריך להביא קורבן. בסדר? כשאדם טבל בשלב הראשון, שהוא כבר טבל, הוא יכול לאכול חולין, אגב גם מעשר שני, אבל הוא לא יכול לאכול תרומה, בטח לא קורבנות. ברגע שהוא כבר נהיה ערב, כבר לא טבול יום, הוא יכול כבר לאכול תרומה, וזו המשנה הראשונה בש"ס. מתי מתחילים לקרוא קריאת שמע של ערבית, של הלילה? בלילה. מתי זה לילה? מתי שהכהנים יכולים כבר לאכול תרומה. שאם הם היו טמאים והם טבלו, צריכים לחכות שיהיה לילה כדי שמותר להם לאכול תרומה. אבל גם אז, הם עדיין לא יכולים לאכול קודשים. אלה שהם, כמו שהזכרנו, זב, צורה, או בנשים שרוצות לאכול למשל קורבן פסח וכדומה, יולדת, זבה. צריכים לחכות למחרת בבוקר להביא את הקורבנות של הטהרה, ואז הם מתהרים גם לאכילת קודשים. אז אומר רבי יוסי, יש לי קל וחומר ללמוד שרביעי בקודש, דרגות הטומאה, נפסל בטומאה. מאיפה אני לומד את זה? מקל וחומר. ומה מחוסר כיפורים? אנחנו מדברים פה על אדם שבתהליכי טהרה, כבר טבל, כבר נהיה לו ערב, ומחר בבוקר צריך להביא קורבן. מותר בתרומה. מותר? כבר היה לילה. מותר? בכל זאת, הוא פסול בקודש. קורבנות אסור לו לאכול עד שיביא מחרת בבוקר קורבן. להיטהר. להשלים את הטהרה. אם כן, טומאה שהיא בדרגת שלישי לטומאה. תרומה יכולה להיות שלישי לטומאה. אם שני לטומאה נוגע בתרומה, פסול בתרומה. הוא פוסל אותה להיות שלישי לטומאה והיא נאסרת באכילה. אם כן, אינו דין שהשלישי הזה יעשה רביעי בקודש? כי אתה הרי רואה את הדרגות, ואתה מקביל את הדרגות של הטהרה, איך שהאדם שהיה טמא נטהר, לדרגות טומאה של כמה עדיין אפשר לטמא. שלישי לטומאה זה מקביל מחוסר מחוסר כיפורים, כמו ש תרומה יכולה להפוך להיות שלישי לטומאה, ומחוסר כיפורים יכול לאכול תרומה. אז אם כן, כמו מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה פסול לקודש, אז אם כן, אנחנו רואים שמחוסר כיפורים ושלישי לטומאה הם בדרגה די מקבילה. זה בדרגות הטומאה וזה בדרגות ההתארות, שלבי הטהרה. אז כמו שמחוסר כיפורים עדיין הוא אסור לאכול קודש, אז אותו דבר גם המקביל שלו בדרגות הטומאה, השלישי לטומאה, יש לו בעיה עם קודש. הוא פוסל את הקודש, הוא עושה רביעי לטומאה. קורבנות יכולים להיפסל על ידי טומאה כשהם נוגעים בתרומה שהיא שלישי לטומאה. זה מה שאומר. שלישי שפסול בתרומה, תרומה שנגע בשני לטומאה היא נפסלת, היא נהיית שלישי, אסור לאכול את התרומה הזאת, אינו דין שיעשה רביעי בקודש? זה הקל וחומר. עכשיו, אז כבר קפצנו לרביעי לטומאה. מאיפה אנחנו יודעים בכלל שיש שלישי לטומאה בקודש? ולמדנו שלישי בקודש מן התורה. יש לזה דרשה מהפסוקים, שיש דין של שלישי לטומאה בקודשים. אנחנו בהמשך נדבר על זה, מאיפה לומדים את זה מהפסוקים. ומאיפה לומדים שיש רביעי לטומאה בקודש? מקל וחומר, מה שעכשיו למדנו. מה מחוסר כיפורים שמותר לו לאכול תרומה, אסור לו לאכול קודשים? אז אם כן, שלישי לטומאה שפסול בתרומה, שתרומה שנוגעת בשני לטומאה, היא נהיית שלישי לטומאה והיא נפסלת בתומאה, אינו דין ששלישי לטומאה הזה יעשה רביעי לטומאה בקודש, כמו שאמרנו. עכשיו הגמרא דנה, מאיפה אתה יודע שקודשים יכולים להתאמה בתומת שלישי לטומאה? שלישי מן התורה, מאיפה לומדים את זה? מביאה הגמרא מקור לזה מהפסוק. דכתיב, הפסוק אומר לגבי בשר של קורבנות, בשר של קודשים. והבשר של של קודשים הכוונה, אשר ייגע בכל תמה, כל דבר שהתורה קוראת לו תמה. אם בשר של קודש ייגע בו, הוא נפסל, לא יאכל. מי לא עסקינן, וכי הפסוק הזה לא מדבר שהקודש נגע באיזה כל תמה, אפילו זה נגע בשני, שגם התורה קוראת לו תמה. הפסוק אומר לגבי כלי שנטמע בשרץ, כל אשר בתוכו יטמע. השרץ טימה את התנור, עשה אותו ראשון, ומה שיש בתוכו של התנור יטמע להיות שני, והתורה קוראת לזה יטמע. אז אם שני לטומאה, שהתורה קוראת לו שהוא טמא, נוגע בבשר קודשים, אז מהתורה הוא עושה את הבשר קודשים שלישי לטומאה. ורביעי מקל וחומר כדאמרינן, כמו שלמדנו קל וחומר ממחוסר כיפורים, שבקודש יש גם דרגת רביעי לטומאה. עכשיו, מוכיחה הגמרא, שרבי יוסי חולק על רבי עקיבא. לפי רבי יוסי, אין שלישי לטומאה בחולין. מה ראיה? ואיסל קדתך סבר כרבי עקיבא, ששני עושה שלישי בחולין, אז ניתני נמי, שילמדו תוספת של דרגות טומאה, לא רק שלישי לתרומה יהיה, אלא יהיה גם רביעי בתרומה. איך יהיה רביעי בתרומה? נלמד את זה מקל וחומר. איזה קל וחומר? תבול יום. תבול יום, אסור לו לאכול תרומה. אבל מותר לו לאכול חולין. מותר לו גם לאכול מסר שני. הוא היה תמה, הוא תבל. בזמן שהוא תבל, שעדיין לא נהיה צאת הכוכבים, שעדיין יום. תרומה אסור לו לאכול, אבל חולין מותר לו. בכל זאת, אפילו שחולין מותר לו לאכול, אם הוא ייגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה. אז אם כן, שלישי לטומאה, שהוא פסול לחולין, לא כל שכן שהוא יפסול תרומה. אם תבול יום שהוא לא פסול לחולין פוסל תרומה אם הוא נוגע בתרומה, כל שכן שלישי לטומאה, אם אנחנו נאמר שהוא פוסל בחולין, אז אם הוא פסול בחולין, כל שכן שהוא מתאמה, שהוא יפסול תרומה, יעשה אותה רביעי. ונלמד גם שיהיה חמישי בקודש, שיהיה דרגת חמישי לטומאה, שזה עד היום לא שמענו מעולם דבר כזה, ובאמת אין דבר כזה. אין במסקנה גם דבר כזה. אף אחד לא סובר שיש חמישי לטומאה. אנחנו יודעים, יש ראשון לטומאה, שני לטומאה בחולין, שלישי לטומאה בתרומה, רביעי לטומאה בקודש, זהו. אבל אני אומר שיהיה רביעי לטומאה בתרומה, וחמישי לטומאה בקודש. אז איך תרומה דיברנו כבר? אז איך חמישי? אבל איך חמישי לטומאה בקודש? נלמד קל וחומר, אחרי שלמדנו רביעי לטומאה בתרומה, מה שלמדנו קל וחומר מטבול יום, עכשיו נלמד חמישי לטומאה בקודש. איך? כמו קל וחומר שלמדנו קודם. ומה מחוסר כיפורים? דיינו, אדם שהיה תמה וטבל, המתין בסבלנות עד שנהיה צאת הכוכבים, ונהיה צאת הכוכבים כבר לילה. מותר לו כבר לאכול תרומה, אבל הוא מחוסר כיפורים, הוא צריך להביא קורבן מחר. אדם שהוא מחוסר כיפורים, מותר לו לאכול תרומה, אבל הוא פסול בקודש. הוא פוסל קודש אם הוא יגע בקודש. אז רביעי לטומאה, שהוא פסול בתרומה, אז הוא יותר חמור ממחוסר כיפורים, שהוא מותר בתרומה. לא כל שכן שהוא יפסול חמישי בקודש. עכשיו, רבי יוסי לא דיבר על רביעי לתרומה וחמישי לקודש, הוא דיבר על שלישי בתרומה ורביעי בקודש. זה אומר שהוא לא למד את דבריו של רבי עקיבא. אז אם כן, יש לנו באמת הוכחה לחלק הראשון בדברי רבא, שרבי יוסי, רבי יוסי בר חלפתא, חולק על רבו רבי עקיבא בעניין הזה, שרבי עקיבא אמר שיש מושג של שלישי לתרומה בחולין, הוא לא מסכים עם זה. אין. אלא כמו שאנחנו תמיד יודעים, כמו שבאמת נפסק להלכה, ראשון לתרומה, שני לתרומה בחולין, שלישי לתרומה זה בתרומה, ורביעי לתרומה בקודש. אבל מה עם החלק השני בדברי רבא? אלא, מה שרבא אומר, שרבי עקיבא גם לא סבר לה כרבי יוסי. שרבי עקיבא לא לומד קל וחומר ממחוסר כיפורים, שיהיה דרגת רביעי לטומאה בקודש, שקורבנות יוכלו להתאמה בדרגת רביעי לטומאה. מנהלה? אולי רבי עקיבא כן דורש את הקל וחומר הזה? אולי הוא כן דורש את הקל וחומר הזה? הרי בעצם, אנחנו לא נחזור שוב פעם על כל המנגנון של הקל וחומר, אבל הרעיון של הקל וחומר של רבי יוסי, מה שהוא עושה זה שהוא לוקח תרומה, והוא עושה אותה רגישה יותר לקבלת תומעה. שהיא מקבלת תומעה במקום שחולין לא מקבל תומעה. וקודש עושה אותה רגישות, רגישה יותר מתרומה. זאת אומרת, שמע, היא תקבל תומעה גם במקרה שתרומה לא מקבלת תומעה. כמו שאנחנו רואים לגבי תבול יום ומחוסר כיפורים. כאילו, כמו שאנחנו כבר דיברנו על זה, שיש פה הקבלה, מקבילים בין הדרגות תומעה, אתה מבין, הראשון נגע בחולין, עשה אותו שני, שני נושא שלישי, שלישי רביעי, הדרגות טומאה, מקבילים אותם לדרגות הטהרה, שבן אדם רוצה לתאר את עצמו. תמה, תבל שנהיה תבול יום, נהיה הלילה, נהיה מחוסר כיפורים, עד שנהיה טהור לגמרי. מקבילים, כשאתה רוצה לדבר איתי על קודש, תרומה, אתה משווה בין שניהם. אתה מבין, אם אתה מדבר על זה שתבול יום פוסל תרומה, אז המקביל שלו, יש שלישי לטומאה. ואם מחוסר כיפורים אסור בקודשים, המקביל שלו יהיה רביעי לטומאה, כמו שדיברנו. אם לקל וחומר שעשה אותו בכישרון רב רבי יוסי. אז לפי דעתו של רבי עקיבא, אנחנו צריכים ללכת עוד שלב אחד ללמעלה. זאת אומרת, מכיוון שלפי דעתו של רבי עקיבא, בחולין, יש עד שלישי לטומאה בחולין. אז אם כן, אתה יכול ללמוד מטבול יום, ככה, מה תבול יום שמותר בחולין, בכל זאת הוא פוסל תרומה, אז שלישי שפסול בחולין, כל שכן שהוא יפסול תרומה ויעשה אותו רביעי, ואז תלך בשלב הבא. ומה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה, פוסל מה? קודשים? אז רביעי לתרומה, שפסול בתרומה, שפסול בתרומה אינו דין שיפסול קודשים? ואז יהיה לנו פה חידוש אדיר, שאנחנו בסוף לא אומרים אותו, כי רבי עקיבא לא סבר כמו רבי יוסי. אבל אם רבי עקיבא ילך עם אותו מנגנון שרבי יוסי הלך איתו, שהוא מקביל בין הדרגות ההיטהרות של האדם, תבול יום, חוסר כיפורים, לבין שלישי לתומה, רביעי לתומה, אם כן, הוא גורם שהדרגות התומה יתפסו, שיהיה ראשון, שני, שלישי לתומה בחולין, ואז יהיה רביעי לתומה בתרומה, וחמישי לתומה בקודש. אבל אנחנו לא, רבי עקיבא לא סבר כמו רבי יוסי, לכן הוא לא יעלה את הדרגות התומה בתרומה לרביעי ובקודש לחמישי. אבל שואלת הגמרא, אלא רבי עקיבא לא סבר לה כרבי יוסי, מן הלאה. אולי הוא כן דורש את הקל וחומר הזה של רבי יוסי. אמר לי, אז רב כהנא ענה לרבה. הרב כהנא ענה לו. אני אגיד לך מאיפה רבה יודע שרבי עקיבא לא קיבל את הקל וחומר הזה של רבי יוסי. והוא לא סבר רביעי לתומעה בתרומה וחמישי לתומעה בקודש. מאיפה אני לוקח את זה? אני סורק את כל השישה סדרי משנה. זה גם ברייתות אם אתה רוצה. ולא מצאתי משנה אחת או ברייתא אחת שיהיה כתוב שם שבתרומה יש דרגת רביעי לתומה, שבקודש יש דרגת חמישי לתומה. לא לשתמית תנה, לא מצאנו תנה אפילו שנשמעת ככה, אפילו בטעות. וליתני שהוא יכתוב שיש דין של רביעי לתומה בתרומה וחמישי לתומה בקודש. ואז אנחנו נעלה על מה שנשמעת, אנחנו נראה את הברייתא, את המשנה הזאת, נגיד, רגע, רביעי בתרומה, חמישי בקודש, איפה יש דבר כזה? ואז נגיד, מה איפה יש דבר כזה? רבי עקיבא, כנראה סבר כמו רבי יוסי, ויש רביעי בתרומה וחמישי בקודש. ונעים, רבי עקיבא היא. אז רבה שהיא לא קיבל את הראייה הזאת. וענה נאך, הנה יקום ונסמוך. מה, מכיוון שלא מצא את התנה שככה אומר, אז אתה תסמוך על זה שרבי עקיבא באמת לא סובר כמו רבי יוסי? יכול להיות שלא היה צריך לכתוב דבר כזה, כי סמכו על החוכמה שלנו, כמו שזה נקרא, על האינטליגנציה שלנו, שאנחנו נעלה על זה לבד. אנחנו לבד נחבר שרבי עקיבא כנראה סובר כמו רבי יוסי, ואז יש רביעי לתרומה וחמישי לקודש. זה לא ראייה, זה שלא מצאת. אתה צריך למצוא הוכחה הפוכה, שרבי עקיבא במפורש, אתה תמצא שהוא חולק על רבי יוסי בעניין הזה, והוא סובר שבאמת לא אומרים רביעי לתרומה וחמישי לקודש. אז נפק רבשי, יצא וחיפש. ואיתם שאומרים שמי שמחפש, מי שיצא לחפש רב כהנא, הוא רצה למצוא ראייה שלפי רבי עקיבא אין רביעי לתרומה ואין חמישי לקודש. דק ואשכח. דק בסוף מצא ראייה לזה. עד אתנן. יש משנה, משנה במסכת חגיגה. כתוב שם דבר מאוד פלא. הוא כותב, הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש. כלי מצרף את מה שבתוכו לקודש. זאת אומרת, יש לך מגש. על המגש יש שתי מנות של בשר. צד אחד מנה אחת, צד שני מנה שנייה. הם לא נוגעים זה בזה. בא אדם תמה, נגע בבשר שבצד אחד. הוא לא נגע בבשר שבצד השני. לא תימה, הייתי אומר שלא יתמה את הבשר השני. לכן מחדש את המשנה, שמכיוון ששניהם באותו כלי, שתי חתיכות הבשר, הכלי מצרף בין שניהם, וזה נחשב כאילו יש פה חתיכה אחת גדולה, וכל הבשר נטמע באותה דרגה טומאה. זה דווקא לקודש. אבל הכלי לא מצרף את מה שבתוכו לתרומה. אם היה לי כאן על המגש שני לחמים שנעשו מדגן של תרומה, ונגע טמא בלחם אחד, הלחם השני לא נטמע. לא נטמע, כי לא נגע, לא נגעו בו. אם שתי הלחמים כמובן של תרומה, כמו שאמרנו, אז הכלי לא מצרף ביניהם. מוסיפה המשנה, והרביעי בקודש פסול, והשלישי בתרומה פסול. בסדר גמור. כאן יש לנו משנה מפורשת שאומרת מה? בדרגות תרומה, יש, בתרומה יש עד שלישי לתרומה, ובקודש יש עד רביעי לתרומה. ואני הוכיח לך שאת המשנה הזאת אמר רבי עקיבא. מאיפה? אתה יודע מה? אם אתה תוכיח לי שאת המשנה הזאת אמר רבי עקיבא, מצאת הוכחה ברורה שהוא לא סובר כמו רבי יוסי. כי אם הוא היה סובר כמו רבי יוסי, היה צריך לקדם את תרומה שגם יהיה רביעי לתרומה, ואת קודש שיהיה גם חמישי לתרומה. כמו שביארנו. מי אמר לך שהמשנה הזאת כמו דעתו של רבי עקיבא? מהחלק הראשון שבמשנה. הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש? לא מצרף את מה שבתוכו לתרומה? מי אמר את החידוש הזה? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מעידותו של רבי עקיבא נשנית משנה הזו. דתנן, הוסיף רבי עקיבא, את הסולת והקטורת, סולת של מנחות, של קורבן, של קודשים, לא קורבן, של קודשים, והקטורת, שזה בוודאי קודשים, והלבונה, גם כן קודשים, והגחלים של של הקודשים, הם לא אוכל, זה לא קורבנות, אבל גם אלה, הכלי מצרף אותם שמקבלו תומה. עכשיו, כל אלה, חלק מהדוגמאות כאן, זה שהם נטמעים זה מדרבנן. חיבת הקודש, גורם שהם יקבלו תומה, למרות שהם לא מיני מאכל, חלק מהם הם נטמעים מדרבנן. אז תכף הגמרא תוכיח, שרבי יוחנן, שהוא אומר את הדין הזה בשם רבי עקיבא, הוא סובר שהדין שהכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש, זה דין מדרבנן. כי אתה רואה שהוא מצרף את מה שבתוכו, בין בקודשים, בקורבנות ממש, ובין ברשימה פה שהבאנו שחלקם, זה דברים שבכלל התומה שלהם היא רק מדרבנן. אבל בכל אופן, אתה רואה מפה שרבי עקיבא הוא זה שאומר, רבי עקיבא, בא לומר שהכלי, מה שמצרף את מה שבתוכו, לקודש. שאם נגע תבול יום אפילו בחתיכה אחת, במקצתם, זה נחשב כאילו נגע בכולם. פסל את כולם כי הכל נחשב חתיכה אחת. הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש. אז אם כן, המשנה הזאת שלמד במסכת חגיגה, זה דבריו של רבי עקיבא. ומה כתוב בהמשך המשנה? הרביעי בקודש פסול והשלישי בתרומה. רביעי אין, חמישי לא. שלישי אין, רביעי לא. בקודש יש רק עד רביעי ולא חמישי. בתרומה יש רק עד שלישי ואין רביעי. אז רואים מפה שרבי עקיבא לא סובר כמו הקל וחומר של רבי יוסי. אלא לפי דעתו של רבי עקיבא, אמנם יש דרגת שלישי בחולין וגם בתרומה. ויש דרגת רביעי בקודש ולא בתרומה. אבל הוא לא הוסיף רביעי לתרומה וחמישי לקודש. בסדר גמור. אז יש לנו פה הוכחה מצוינת, שאומנם רבי עקיבא בא עם חידוש אדיר, שיש שלישי לתומה בחולין, אבל הוא לא העלה כאן את הרף, שיכול גם להיות כבר חמישי לתומה, אין מושג של חמישי לתומה. כי אפילו רבי עקיבא שסובר שיש דין שלישי לתומה, בחולין אפילו, אז גם חולין וגם תרומה יש שלישי לתומה. בקודשים יש גם רביעי לתומה. עכשיו הגמרא מוכיחה מה שאמרנו קודם, רגע, זה שאמרנו, הכלי מצרף את מה שבתוכו, הבאנו את זה דרך אגב, רק כדי להוכיח שמשנה זאת כמו דעתו של רבי עקיבא, אבל בכל אופן למדנו חידוש, שהכלי מצרף את מה שיש בתוכו בקודש, שאם תמה נגע בחתיכה אחת, הוא מתמה את כל החתיכות שיש בכלי, למרות שהוא לא נגע בהם, אפילו אם הם לא נגעו אחד בשני, זה עוד עניין, אבל זה לא חייבים דווקא להגיע לזה. בכל אופן, הוא מתמה את כל מה שבתוכו לקודש. רבי יוחנן בא ואומר שרבי עקיבא הוסיף, זה רשימה של דברים שהם לא אוכל. קטורת, לבונה, גחלים, גם הם, הכלי מצרף אותם לקודש, שאם נטמא נגעת טמא במקצתם, טמא את כולם. תמיד לבד שחלק מהרשימה פה של הקודשים הם רק נטמאים מדרבנן. ואת אומרת שהכלי מצרף. זאת אומרת שכל הדין שהכלי מצרף את מה שבתוכו זה כל, כולו דין של דרבנן. אם אתה מדבר גם על דברים שכל התומה שלהם מדרבנן, בעניין של כלי מצרף, זה אומר שכל הדין שכלי מצרף זה רק מדרבנן. אלמא כסבר צירוף מדרבנן. ופליגא דרבי חני. הדעה שלו חלוקה על דבריו של רבי חני. דאמר, צירוף דאורייתא. זה שכשיש שתי חתיכות בשר על גבי מגש, כלי אחד, ותמן נגע באחד החתיכות, זה נחשב כאילו נגע בשתי החתיכות יחד, כאילו ששתיהם זה בעצם חתיכה אחת, לפי דעתו של רבי חנין זה מהתורה נאמר. שנאמר, הפסוק אומר, כף אחת, עשרה זהב, מלאה כתורת. פירוש הפשוט, יש פה כף אחת, והקורבנות של הנשיאים שם הביאו כף אחת, שהייתה מעשרה זהב, הייתה מלאה כתורת. אבל זה שכתוב כף אחת, מהמילה אחת דורשים, שהכתוב עשה כל מה שבכף, אחת. יש לך פה שתי חתיכות בשר, זה כאילו יש פה חתיכת בשר אחת. ולכן אם תמן אגב בחתיכה אחת, הוא מתמן גם את החתיכה השנייה, וזה דרשה מהפסוק. סתם יש איזשהו אמרה חסידית, של אחד מהדמורים לבית נדבורנה. אומר, כף זה מלשון להתכופף. מהאדם התכופף, התכופפות אחת, עשרה זה האות יוד. יוד זה יהודי. הוא נהיה יהודי זהב. פעם אחת להתכופף, הוא נהיה יהודי של זהב. יהודי עם ענבה, זה יהודי עקר. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי. תנא נתם. למדנו משנה מסכת עדויות, שהיא כולה עדויות שהעידו חכמים על דברים, על הלכות. עדות שהעיד רבי חנינא סגן הכהנים. הוא העיד עדות כזאת. באו להקריב קורבן בבית המקדש. בא ישראל או כהן, השחיטה כשרה גם בישראל, באו ושחטו את הקורבן. והנה, מצאו בתוך הקורבן מחט. זה. כל המומחים הגדולים באים יער לראות, דבר ראשון, שהמחט הזאת לא עשתה את הבהמה הזאת התרפה. לא נקבע פה איזשהו, אני יודע, אחד מהאיברים הפנימיים שנפסלים אפילו בנקב כלשהו. אחרי שגילינו שהקורבן הזה קשר למאדרין, לא טרפה. בא בעל הקורבן ואומר, רבותיי, המחת הזאת טמאה. פה כבר מגיעים מומחים ממחלקה אחרת, מדיני טומאה וטהרה. עד עכשיו היה מדיני טרפות, עכשיו באים מומחים מדיני טומאה וטהרה. ובאים לבדוק מה הדין פה עכשיו, מי נטמא, מי לא נטמא. מחת שנמצאת בבשר של קודש? המסקנה היא, תכף אנחנו נראה בדיוק למה, אנחנו ננתח את כל השלבים פה, שלב אחרי שלב, חלק בשיעור הזה, חלק בעזרת השם בשיעור הבא, אבל המסקנה הייתה כזאת, שהסכין שאיתה שחטו את הקורבן, והכהן עצמו ששחט, או מי ששחט, לא משנה, מי שנגע בבהמה, הידיים שלו תאורות, אבל, והבשר עצמו של הקורבן, תמה, נטמא מהמחת. מה הדרגת תומה של המחת? אנחנו נראה מיד. אם המחת נמצאת במחילה מהלומדים, בפרש, בצועה, שבמים של הבהמה, אז הכל טהור, גם הבשר לא נטמא. כשרבי עקיבא שמע את העדות של רבי חנינא סגן הכהנים, שהוא העיד שהסכין והידיים טהורות, הוא אומר, זכינו, אמר רבי עקיבא, זכינו. כותב רש"י, זכות וטובה ורווח ותקנה היא לנו, מהפסד קודשים. למה זכינו? שאין טומאת ידיים במקדש. שבמקרים כאלה, שטומאה לא מטמאה אדם, אבל הם מטמאה את הידיים רק. יש מקרים מסוימים שטומאה מטמאה רק ידיים. זאת אומרת, האדם עצמו לא נטמא אם הוא נגע בטומאה מסוימת, אבל הידיים שלו נטמאות. טומאה כזאת, אין טומאת ידיים בבית המקדש. אין תומת ידיים במקדש. וכן, מקרה נוסף של תומת ידיים, לא רק זה שהוא נגע בתומעה שלא מתאמה האדם, אבל מתאמה הידיים, יש מקרים מסוימים שהידיים של האדם, יש להם חזקה שהן תמאות. חכמים תקנו, שאם אדם לא ישגיח על הידיים שלו, בצורה רצופה, לשמור עליהם שלא יגעו בתומעה, סתם ידיים יש להם דין של שני לתומעה מדרבנן. וגם זה, אם הידיים של, של הכהן היו תאורות בבית המקדש, גם אם הוא השיח דעתו משמירת הידיים, אין תומת ידיים במקדש. אז אם כן, זכינו שיש פה הרבה פחות הפסד קודשים בגלל זה. כי אם המעשה היה שהידיים היו נוגעות במחת, או שספק היו נוגעות במחת, אם זה היה מחוץ לבית המקדש, אז זה היה מטמא את הידיים. אבל החידוש הוא, בגלל שזה בבית המקדש, אז לא מטמא את הידיים. תכף נראה מה בדיוק התומה, ולמה זה אמור כן לטמא את הידיים. שואלת הגמרא, רגע, אבל רבי חנינא סגן הכהנים לא רק העיד שהידיים טהורות, אלא הוא העיד גם שהסכין טהורה. אז ונימה שרבי עקיבא יגיד, זכינו שאין תומת ידיים וכלים במקדש. כי הרי בחולין חכמים גזרו שמשקין מטמאים כלים. יש גזרה מדרבנן. משקים שנטמאו מטמאים כלים. לא משנה באיזה דרגת טומאה המשקים נטמאו, מדרבנן הם מטמאים כלים. שתי תקנות. קודם כל שמשקים הם תמיד נהיים ראשון לטומאה, וחוץ ממשקים שנטמאים הם תמיד נהיים בדרגת ראשון לטומאה מדרבנן, וחוץ מזה הם גם מטמאים כלים. חידוש גדול שחכמים תקנו. ואם כן, כאן המשקים שעל הבשר של הקורבן היו אמורים להיטמא מהמחת ולטמא את הסכין, כי משקין אמורים לטמא כלים. וזכינו שאין טומאת כלים במקדש. אז הגמרא תכף תתרץ את זה. ולפני כן הגמרא מנסה לתרץ שאומנם זכינו, אבל לא צריך להגיע לזה, כי עדיין לא היה את התקנה של חכמים שכלים נטמאים על ידי המשקים. היה רק את התקנה שסתם ידיים נטמאים, או שידיים שנגעו בדבר שהוא לא מטמא אדם, יש מקרים שהם נטמאו, הידיים. את התקנה הזאת כבר תקנו, ואת התקנה של כלים עדיין לא תקנו. זה מה שהגמרא מנסה לתרץ. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, ואיתה מה שאמר את זה רב יוסי ברבי חנינה, גזירת ידיים, קודם גזירת כלים, נשנו. בזמנו של רבי עקיבא הוא רוצה לטעון, הם רוצים לטעון שבזמנו של רבי עקיבא כבר היה תומעה על הידיים, אבל עדיין לא גזרו תומעה על הכלים שנטמאו ממשקים. אמר רבא, איך ייתכן? הרי שניהם נתקנו באותו זמן. והתרווי הוא בו ביום גזרו. מתי זה בו ביום? אותו יום שחכמי ישראל עלו לעליית הגג, לקומה שנייה, בביתו של אחד מהגדולים שבאותו דור, חנניה בן חזקיה בן גרון. היה גדול מאוד שם, החכם הזה. ועלו אצלו כל גדולי הדור וכל החכמים שראויים להוראה. ושם באותו מעמד, תקנו את שתי הדברים. תקנו גם את התומה של ידיים, וגם את התומה שמשקין מטמאים כלים מדרבנן. דתנן, במסכת זווים, ישנם מסכת זווים, הספר, זה שאם אדם נוגע בספר תורה, בכתבי קודש, שכתובים על גבי קלף, כמו נביאים כתובים, שיש כאלה נוהגים לכתוב אותם על גבי קלף, אז הידיים שלו נהיים שניות לתומה, אם הידיים האלה ייגעו בתרומה, פוסלים את התרומה. לכן כל הדברים פה, התומה שלהם זה שהם נהיים שני לתומה, שהם פוסלים תרומה. והידיים, סתם ידיים שהוא לא שמר עליהם, והוא השיח דת מלשמור עליהם, והוא לא נטל את הידיים, יש להם גם כן דין של שני לתומה. והטבול יום, יש לו גם כן דין של שני לתומה, והוא פוסל תרומה. והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין, איך הם נטמאו? אז תלוי. אוכלים הם נטמאו, הם נגעו במשקין שנטמאו מסתם ידיים. ידיים נגעו במשקין וטימאו את המשקין, ואז המשקין האלה טימאו את האוכלים. וכלים שנגעו במשקין טמאים. זה שהכלים האלה נטמאים, זה מדרבנן, וזה נהיה דרגת שני לטומאה. כל הרשימה הזאת, חכמים גזרו, שיש להם דין של שני לטומאה, חוץ מטבול יום שזה כבר מהתורה, יש לזה שיש לו דין של שני לטומאה, ואם הם נוגעים בתרומה, פוסלים את התרומה. אבל בכל אופן רואים שטומאת ידיים וטומאת כלים גזרו באותו יום, זה שכלים נטמאים ממשקים. אז אם רבי עקיבא אומר זכינו שאין טומאת ידיים במקדש, הוא צריך גם להגיד זכינו שאין טומאת כלים שנטמאו במשקין במקדש. אז לכן הגמרא מתרצת תירוץ אחר. אלא אמר רבא, באמת זה היה בשלב שכבר תקנו את הטומאות גם על הכלים וגם על הידיים. אז למה רבי עקיבא לא התפעל מזה שהסכין נשארה טהורה? הנח לטומאת סכין, זה שהיא לא נטמאת, זה לא בגלל שחכמים לא גזרו טומאה על הסכין בבית המקדש. ואפילו בחולין נמי לא מטמא הסכין הזה. כי במה נגע הסכין? אי סכין דנגע במאי? במה הוא נגע? אי לימא דנגע בבשר של הקורבן? ההן אוכל מטמא כלי. ואלא דנגע במחת? ההן כלי מטמא כלי. אז אם כן, מדובר פה שהכלי הזה לא נגע במשקין, ולכן הוא לא היה אמור להתאמה בכלל. לא צריך להגיע לכולה מיוחדת שהיה בבית המקדש. עכשיו הגמרת דן, הרגע, המחת הזה שעשה פה את כל הבלגן בבית המקדש, איזה תומה יש לו? היי מחת, מה יביד את אי? למה שהבשר יתאמה? הנה מה ספק מחת. יש פה מחת, יש לנו ספק עליה אם מטמאה או טהורה. ולכן אנחנו מתאמים מספק. איפה המחת הזאת נמצאה? בית המקדש, בירושלים. ספק. בירושלים לא גזרו, כמו שאנחנו מיד נראה. והתמר. רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה. כל אחד מהם אמר אמרה אחרת. אחד אמר את האמרה הראשונה. לא גזרו על ספק רוק. אדם שרואה רוק בירושלים, הוא לא יודע אם זה של אדם טמא או של אדם טהור. לא גזרו על ספק הרוקים שבירושלים. לא מחמירים לומר אולי זה רוק של זב או של נידה, שזה אב הטומאה ואולי זה מטמא אדם. לא חוששים לזה. הוא דרך על זה בטעות או משהו כזה, חוץ מזה שהוא זה מאוס, הוא עוד עכשיו אמור להיות טמא. לא, לא גזרו שאולי זה רוק של זב או של נידה. זה אמרה אחת. ועוד אמרה, שזה מה שנוגע לענייננו, וחד אמר, לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים. אתה מוצא בירושלים כלי? אתה מסתפק אם הוא טמא או טהור? יש לו חזקה שהוא טהור. לא חוששים אולי הוא טמא. אז אם כן, כאן יש לך מחת. מתי הבהמה בלעת המחת? כנראה כשהייתה בירושלים. ויותר מזה, עכשיו המחת נמצאת בירושלים, עכשיו מצאת את המחת נאמר. הבהמה נמצאת עכשיו בבית המקדש בירושלים, אז לא גזרו על המחת הזאת שיהיה עליה טומאה. אז למה בכלל היא אמורה לטמא את הבשר? תרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב יהודה אמר בשם רב, זה לא ספק של כלים, זה ודאי שהמחת הזה טמא. כגון שעבדה לו מחת, שהיא נטמאה על ידי שהיא נגעה באב הטומאה, בטמאי מת. תכף הגמרא תגיד, שהיא בעצמה גם כן הופכת להיות אב הטומאה, כי היא ממתכת, נגיע לזה. ואותו אדם מזהה את המחת הזאת, יש לו עליה סימן, והכירה בבשר. ולכן, מכיוון שהמחת הוא אב הטומאה, הוא מטמא את הבשר, זה אותו ראשון לטומאה. זה הסבר אחד. הסבר שני, לפני שנגיע להסבר השני, תכף הגמרא גם תסביר, אם המחת הוא אב הטומאה, אז כמו פצצת אטום בשביל התיאור, לעניין טומאה, זה אמור לטמא גם כלים, זה אמור לטמא גם אדם. איך יכול להיות שזה ששחט את הבהמה לא נטמא? איך יכול להיות שהסכין לא נטמא? תכף הגמרא תדון בזה. הסבר אחר, רבי יוסי ברבי אבין אמר, מה אתה אומר? למה שהמחת הזאת לא תטמא את הבשר? כי המחת הזאת נמצאה בירושלים, וכנראה שהבהמה בלעה את זה בירושלים, שרק עכשיו מצאנו את זה, יש לנו ספק מאיפה המחת הזה, היא מטמאה או טהורה? פה מדובר שהמחת הזאת זה ספק כלים שנמצאו מחוץ לירושלים. איך יכול להיות? אני מצאתי את זה פה בירושלים. אלא מדובר פה, כגון שהייתה פרה חסומה, היה לה מחסום על הפה שהיא לא יכולה להכניס שום דבר לפה, ובא מחוץ לירושלים. חייב להיות שהיא בלעה את המחת הזה מחוץ לירושלים. אז הכלי הזה זה ספק כלים מחוץ לירושלים. אז אם כן, מספק, זה כן טמא. ולכן זה מטמא את הבשר. עכשיו הגמרא דנה, בדברים שאמרנו קודם, גופה, רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה אמרו שני דינים לעניין ספק בירושלים. אחד אמר, לא גזרו על ספק הרוק בירושלים, הספק הרוקים בירושלים, לא גזרו, שאולי זה מתמה, שהרוק שלו הוא אב הטומאה. וחד אמרת, הדין השני, לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים. ומי מחדש את שני החידושים האלה? הם הוראים, מזמן התלמוד. שואלת הגמרא, בשביל מה הם צריכים לחדש את זה? הדברים האלה כבר נשנו בתקופה מוקדמת, בתקופת המשנה. רוקין תנינה במשנה וכלים תנינו במשנה. איפה למדנו את שתי המשניות האלה? רוקין תנינה דתנן. כל הרוקין, רוק, הנמצאים בירושלים, אנחנו לא חוששים שהם טמאים, אלא הם טהורים. חוץ ממקום מסוים שהם מסתובבים שם הרבה טמאים. איפה זה היה שוק העליון שם? שם הם טמאים, כי שם מתקבצים כל הטמאים כדי לא לטמא את הטהורים. שם אנחנו אומרים שהרוק הזה כן טמא. אז אם כן, מה צריך את החידוש של האמוראים שספק הרוק בירושלים טהור? עונה הגמרא, החידוש הוא לא צריכה. אף על גב דתחזיק זב. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו יודעים בוודאות שהיה זב ברחוב הזה, ועכשיו אנחנו מוצאים פה רוק, אנחנו לא תולים שהרוק הזה של הזב, ואז הרוק הזה יש לו טומאת אב הטומאה, אלא אנחנו אומרים שספק רוק בירושלים טהור. שואלת הגמרא עכשיו על הדין של כלים שמצאו בירושלים, אנחנו אומרים שהם טהורים. כלים תנינה, למדנו משנה מפורשת שאומרת את זה, דתנן, כל הכלים הנמצאים בירושלים. אז ככה, כשהיו הולכים לטבול כלים במקווה, היו באים כנראה הרבה אנשים, זה היה מקום מאוד מבוקש. ירושלים, לטהר כלים, זה היה דבר מאוד מאוד מצוי. אז היו הולכים כל כך הרבה אנשים, עכשיו, יש אנשים שיורדים לטבול, יש אנשים שחוזרים. עכשיו, יכול להיות פה דוחק, וזה רוצה להיכנס, זה רוצה לצאת, אז עשו סדר. עשו שיהיה מסלול אחד, נתיב אחד לאלה שרוצים להיכנס, ונתיב נגדי לאלה שרוצים לצאת. עכשיו, כשאני מוצא כלי בדרך אל המקווה, או מהמקווה, מה אני אומר? כלי שנמצא בדרך למקווה, הוא כנראה טמא. כלי שנמצא בדרך חזור מהמקווה, כבר כנראה תיארו אותו, הוא כנראה טהור. כל הכלים הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית התבילה, טמאים, כי כנראה באו לקחת אותם לתבילה, ועדיין לא הספיקו לטבול אותם. ונפלו. אבל רואים מפה על כל פנים, הדעלמה, אם אני מוצא כלי לא בדרך ירידה למקווה, בירושלים טהורים, שואלת הגמרא, רגע. המשנה הזאת מדברת על הדרך אל המקווה והדרך מהמקווה. היא לא מדברת על סתם ככה כלים שמצאת בירושלים. מה אתה מדייק? מהחלק הראשון שבמשנה שכתוב שמה שאם מצאתי כלי בדרך ירידה אל המקווה, זה אומר שהכלים האלה טמאים מצוין. אז מה אתה מוכיח מזה שכלים שנמצאו בכל ירושלים טהורים? מה הקשר? אני תראה, בוא תראה את ההמשך של המשנה. תעמיך אם הסעיפה. כתוב שמה שאם הכלים נמצאו בדרך יציאה מהמקווה, בדרך חזור, דרך עלייה, אז בדרך ההיא הכלים טהורים. אתה מבין? עכשיו תיארו אותם. מה אני מדייק? אבל אם אני מוצא את הכלי סתם באיזשהו מקום בירושלים, לא באזור של המקווה בכלל, אני לא אגיד שזה טהור. הדעלמא כנראה טמאים. אז אם כן, יש פה סתירה, ואתה מדייק ברישא לצד אחד, בסיפא לכיוון ההפוך. אלא, האמוראים באו לחדש. כי במשנה פה אתה לא רואה מה הדין של ספק כלים בירושלים באזור שלא ליד המקווה. אז הם הכי תשו לך, תדע, שהרישא, החלק הראשון של המשנה, זה דווקא. דווקא כשאני מוצא כלים בירושלים בדרך אל המקווה, הכלים האלה ספק, הכלים האלה טמאים. אבל אם אתה מוצא כלים בכל ירושלים, מספק הם טהורים. וסיפה, לאו דווקא. מה שכתוב בסיפה שדווקא אם אני מוצא כלים בדרך חזור מהמקווה רק הם טהורים, זה לא דווקא, אלא גם אם אני מוצא מקום אחר בירושלים, הם גם כן יהיו טהורים. אז למה כתוב דרך עלייה? כתוב שאם נמצאו הכלים במקום אחר, טהורים. החידוש הוא להפוקי גזייתא. גזייתא הכוונה סמטאות קטנות שיש לפעמים שחוזרים משם מהמקווה, ויש לפעמים שיורדים משם אל המקווה. עכשיו, מכיוון שיש כאלה שכשבאים לטבול את הכלים, הם יורדים דרך הסמטאות האלה אל המקווה, לכן כלים שנמצאו בסמטאות האלה מספק הם טמאים. אבל במקומות אחרים שהם לא באזור בכלל של המקווה, ספק כלים בירושלים טהורים. טוב, עכשיו הגמרא מאוד מאוד מתפלט על התירוץ הראשון שתירצנו, מה המציאות של המחת ההיא? מה התומעה שלה? אז הבנו על זה שני הסברים. הסבר אחד, שמדובר פה שזה ספק, אם נטמא, ספק אם נטהור, אז על זה אנחנו הסתדרנו. אבל, לפי התירוץ הראשון, תירוץ של רב, לרב דאמר, כגון שעבדה לו מחת, תממת. אתה יודע מה זה המחת הזאת? אמרנו, פצצת אטום של תומה. זה התומה הגדולה ביותר שיכולה להיות למחת. הבעל הבהמה מזהה אותה. היא מחת שנגעה באב התומה, היא בעצמה אב התומה. היא קירה בבשר, שואלת הגמרא, היא בעצמה בתומה, מה ראיה? כיוון דאמר מר, כיוון שלמדנו דרשה של התנא, הוא למד מהפסוק, בכל אשר יגע על פני השדה, במה הוא יגע? בחלל חרב, הפירוש הפשוט, בחלל שמת על ידי חרב, אבל בשמה צריכים לכתוב ממה הוא מת, מה זה משנה? אלא דורשים מזה, זה שכתוב, חלל חרב, יש עקש בין המת, בין החלל לבין החרב, שזה סכין ממתכת. אם כן, יש עקש ביניהם, ללמד אותנו. חרב הרי הוא כחלל. כלי מתכת שנוגע במת, שהמת הוא אבי אבות התומה, הכלי מתכת נהיה אבי אבות התומה. כלי מתכת שנוגע באב התומה, הכלי מתכת נהיה גם כן אב התומה. אז אם כן, המחת הזאת, אתה מזהה אותה כאב התומה. אז מה? אם התאמה רק את הבשר? אדם נמי, וכלים גם כן, נמי לתאמו. הכהן ששחט את הבהמה, והסכין שאיתו שחטו את הבהמה, צריכים להתאמה. אב התומה מתאמה אדם וכלים. תרצת הגמרא, פה צריך לומר, שלא בטוח שנגעו במחת. לא האדם ולא הכלים. זה ספק. עכשיו, מה עושים בספק? ספק אם האדם נטמע, ספק אם האדם לא נטמע. התורה אומרת שיש מקרה של אדם, יש ספק אם הוא נטמע או לא, ואנחנו מתמים מספק. באיזה מקרה זה מדובר? לגבי סוטה. אישה סוטה, יש ספק אם היא נטמעה או לא נטמעה. שהתייחדה ברשות היחיד. ספק אם נטמעה, ספק אם היא לא נטמעה, אומרת התורה היא נטמעה. דורשים מזה, ספק טומאה ברשות היחיד, טמא. אבל אם זה ברשות הרבים, טהור. עכשיו כאן, יש ספק מן הסתם אם הכהן או הסכין נגעו במחת. אמר רב אשי, זאת אומרת, הזרה של בית המקדש, יש לה דין רשות הרבים היא, לעניין טומאה. למרות שלעניין שבת, לטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד, העזרה של בית המקדש נחשבת רשות הרבים, רשות היחיד, כי זה מוקף מחיצות. אבל לעניין טומאה, כיוון שהרבה אנשים מצויים שם, זה נקרא רשות הרבים. והבה לי ספק טומאה ברשות הרבים, וההכרעה, כל ספק טומאה ברשות הרבים, ספקו טהור. טוב, אז קיבלנו תירוץ. אבל הגמרא שואלת, רגע, אז מה אתה אומר? הסיבה למה זה טהור? כי זה ברשות הרבים? ברשות היחיד. אם היה ספק כזה, יש פה ודאי מחת שהוא אב התומה, יש ספק אם האדם או הכלי נגעו במחת. ברשות היחיד ספקות המהו? נשאלת השאלה, יש לי סיבה אחרת לתאר. גם כן, מאותו עניין של סוטה. בסוטה אנחנו יודעים שמספק מתמים. ספק טומאה מתמים. היה שם שני דברים, שני אלמנטים, כמו שזה נקרא. קודם כל יש פה את הדבר הראשון, את האלמנט הראשון, שזה היה רשות היחיד. אז אתה רואה שספק טומאה ברשות היחיד מתמים. הדבר השני, האלמנט השני, שזה היה בן אדם שאתה יכול לדבר איתו. יש פה את האישה, שיש לך ספק אם היא נטמעה או לא נטמעה, אתה יכול לשאול אותה אם היא נטמעה או לא, היא כן יודעת. אתה יש לך ספק, אבל היא יודעת. מדובר פה שהיא יודעת. אז לומדים מזה, דווקא כשהספק מתעורר לגבי אחד שיש בו דעת, שאפשר לשאול אותו אם הוא נטמע או לא, אצלו מספק אנחנו מתמאים. אבל את המחת הזה אתה יכול לשאול? את המחת לא משנה, הסכין אתה יכול לשאול אותו? אתה לא יכול לשאול אותו. אז אם כן, ברשות היחיד ספקות המאו, מכדי היי, מחת, דיינו, הדין הזה, העדות לעניין מחת, הסכין, שיש ספק האם הוא נטמע במחת. יש באמת שרשי לא גורס אי מחט. בכל אופן, הסכין פה מדובר. זה דבר שאין בו דעת לשאל הוא. אתה יכול לשאול את הסכין, נתמת או לא נתמת, נגעת במחט, לא נגעת במחט, אתה לא יכול לשאול אותו. וכל דבר שאין בו דעת לשאל, אז גם ברשות היחיד ספקות האור, כי הוא לא דומה לסוטה, שהיא כן אפשר לשאול אותה. בין ברשות היחיד, רבים בין ברשות היחיד ספקות האור, אם כן, הסכין גם ברשות היחיד אמור להיות טהור, אמורה להיות טהורה. מתרץ את הגמרא, תראה, כאן הסיבה שברשות היחיד כן היינו מתאמים את הסכין, משום דהווה ספק טומאה הבא בידי אדם. הרי אדם מחזיק את הסכין בשעה שהוא שחט את הבהמה, ויש לנו ספק האם הסכין נגע במחט או לא. ואם כן, אבל אמר רבי יוחנן, ספק טומאה הבא בידי אדם, נשאלין עליה. פה כן אפשר שהבעלים ישאל עליה בבית דין, האם היא טהורה או טמאה. אז פה בעצם יש כאן מישהו שאותו אפשר לשאול. ובמקרה שהספק שלך, אם האדם נטמע, אם דבר נטמע או לא נטמע, ויש לך אפשרות לשאול, יכול לשאול פה את מי ששחט. אז זה נקרא שיש בו כן דעת לשאול. ואפילו אם אדם לא התעסק עם הכלי עצמו, שהספק היה בכלי המונח על גבי הקרקע. רק מה? האדם מתעסק בטומאה, מחזיק שרץ, ויש ספק אם הוא נגע בכלי או שהוא לא נגע בכלי. זה נקרא דבר שיש בו דעת לשאל עליו. נכון שהכלי אין בו דעת, אבל אני הרי התעסקתי או עם הכלי או עם הטומאה. ולי יש כן דעת שאפשר לשאול אותי. אז במקרה כזה, זה כמו דבר שיש בו דעת להישאל. זה כמו שהכלי עצמו יש בו דעת להישאל. ומכיוון שככה, הכלל הוא שאומנם ברשות הרבים ספק טומאה טהור, אבל ברשות היחיד ספק טומאה יהיה טמא. וזו הסיבה שאם הספק הזה לגבי המחט היה ברשות היחיד, האם הסכין נגע במחט, שהאדם נגע במחט, היינו מטמאים אותו. אבל כאן מכיוון שהספק הזה התעורר בבית המקדש בשעת שחיטת הקורבן, והרי בעזרה של בית המקדש נחשב רשות הרבים, בית מקדש, כיוון שיש לו דין של רשות הרבים, אז כשיש ספק האם הסכין או הכהן ששחט את הקורבן, אם הוא נטמע או לא נטמע, אם הוא נגע במחט או לא נגע במחט, אז הספק יהיה מוכרע שהוא יהיה טהור, ועד כאן דף י' ט'.